חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש, מה שלומכם? לילה טוב. אנחנו פה בכוחות מתוגברים כאשר באולפן לא אחר מאשר אורי כהן הטכנאי. אתם המאזינים ואנחנו פה בעזרת השם הולכים להרים פה את האולפן עם כל מיני דברי חיזוק. יקיריי, אין לנו זמן, רוצים להביא את המשיח, כל אחד מאיתנו עם ההתמודדויות שלא מרגיש, אני כבר לא יכול יותר, די, 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 די. אז אנחנו פה כדי להגביר כוחות, לחזק את עצמנו, כי החיים זה מבחן חוזר. ונסביר מה הכוונה, מה הכוונה מבחן חוזר, איך אפשר להימלט מכל מיני פחדים שיש, מה עושים עם הפחדים, ננסה להבין קצת איך מתמודדים חוסר ודאות. חוסר ודאות שמתרחש עם האדם, אתה לא יודע מה יהיה, חיינו באמת, מה נסגר עם העולם הזה. אז ננסה להבין, את הבינה יתרה של נוח שבכל זאת יוצא, בונה מזבח, תבין, מחכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רשות לצאת. ואם היה עוד בן אדם אחד שנוח היה מצליח להשפיע עליו, אחד, לא שניים, אחד אפילו, כל המבול לא היה מתרחש.
מה אתה אומר?
כן, אפילו בן אדם אחד. אם נוח היה מצליח לחזק אדם אחד, העולם כנראה היה נראה אחרת, אבל ככה כנראה גלגל משמיים. והם לא זכו. הם לא זכו, אבל כן, תבינו שזה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. זה לא נתפס הדברים האלה, אני אומר לכם, אבל בהחלט הדברים שאם אפילו בחור אחד יתחזק, בחורה אחת, אדם אחד יחליט להתגבר, לא לעשות שטויות, הדברים ישתנו. נוח בו נתיבה 120 שנה, אתה יודע מה זה? רק על זה הוא צדיק, תאמין לי. לבנות תיבה 120 שנה, ריבונו של עולם. כאילו, תאמין, ב-120 שנה הוא הולך ואומר לחבר'ה, תזהרו, עוד מעט מבול. בסדר? כולם פה לשפר את המעשים, אוטוטו מבול. נו, שנה ככה. 10 שנים. עכשיו, אלוקים לא אומר לו, תקשיב, תבנה 120 שנה, נדבר עוד את 120 שנה. אלוקים אומר לו, תזהיר את כולם, תתחיל לבנות את הדעת, תתחיל לבנות את הטבע, תזהיר אותם, הולך להיות מבול. נו, אז כל שנה נוח מחכה. נו, אולי השנה, אולי עוד 10 שנים. זה כמו שאנחנו עם המשיח, תבין, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהוא יכול להגיע הרגע, הרגע. היום בקולות ישמעו. וזה מתחיל בניסן נגלו, ניסן עתידים לגאל, מוצאי שביעית, כל מיני זמנים מסוגלים. ואנחנו מחכים, מחכים. אז נוח חיכה 120 שנה, והולך ומצביר להם. אז תגיד, טוב, תשמע, אחרי 120 שנה אנשים כבר נחלשו באמונה אולי. נכון? תגיד, לא. תקשיבו טוב, זה לא הולך ככה. הם הרגישו שנוח מתושה לחיה, אז גם כן צדיק. הוא נפטר, ולכן המבול חיכה 7 ימים, והיה לי 7 הימים, עד שתמו ימי אבלו של מתושה לך. וגם היו חושבים, טוב, יש לנו מתושה לך שמגן לנו פה, יש לנו צדיק בעיר, אחי, אתה יכול להתרגוע? לא, הוא נפטר, נו, אז תתעוררו, תתעוררו. לא, הם לא מתעוררו. הם לא מתעוררים. בורא עולם משנה סדרי בראשית. הגמרא אומרת שמסכת סנהדרין, ששינה להם הקדוש ברוך הוא סדר בראשית. הייתה חמה יוצאת ממערב ושוק קעת במזרח, תבינו איזה מתח היה, פתאום רואים שינוי, השמש כאילו השתבשה, מה קורה פה עם השמש? השמש זורחת במערב, יקירה היא זרחה במערב ושקעה במזרח, קורה פה משהו, רגע, אולי תתעוררו, אולי תתעוררו, ופתאום נבקעו כל מעיינות תהום רבה. זהו, זה מתחיל להתגשם, זה מתחיל להתגשם, ופתאום מהרצפה יוצאים מים, ומהשמיים, ארובות השמיים נפתחו, והיה הגשם על הארץ. חבר'ה, תתעוררו, שמישהו פה יחזור בתשובה, נו, מה נסגר? שום דבר, אף אחד לא חוזר בתשובה. ופתאום רואים בעלי חיים. וואי, תראה, תראה. פתאום צבעים ואיילות ופרות וצבים ונחשים, כאילו, וואו, נו, אתה לא חוזר בתשובה, כאילו, לא נזכר, מה נזכר איתך? אם היה רק אחד, איך נדבר רק אחד? כי חזל אומרים שאצל אברהם אבינו, הוא הרי למד מנוח, והוא התפלל על סדום, והוא יתחיל לרדת 50, אולי יש 40, אולי יש 30, אולי יש 10. פחות מ10 הוא לא ביקש. למה לא? שגיד אולי 8. לא, אז הוא למד מדור המבול. כי מדור המבול היו 8 צדיקים. מי? נוח, 3 בניו והנשים שלהם. זהו. אז אם היה רק אחד, רשי אומר, אחד בורא עולם המצטרף איתם, היו 10, נגמר, אין מבול. ואז היו מקבלים את התורה, חזל אומרים שהמים היו הופכים עליהם לגשמי ברכה, והמים האלה זה מים של תורה. נהדר. זאת אומרת, אפילו אחד, אני לא מאמין, ומה, מה? טוב, אז תחשבו שזה אתה. תחשוב שזה אתה, תחשבי שזה את. אתה חייב לעם ישראל, אתה חייב את זה לעצמך, אתה חייב את זה להורים שלך. אל תוותרו לעצמכם. הכי קל זה להרים ידיים, לברוח, כן, נמאס לי מהכל, להתראות, ביי, הלכתי. לא. בואו נספר לכם, אני השבוע נפגשתי עם אדם בשם איתן זינגר. איתן זינגר, בחור מקסים, אני אומר לכם, מתל אביב. הייתי אצלו בבית, וחלק מהתוכנית שנקראת אצלנו זה אפשרי, שם תוכנית, לא משנה. בקיצור, אני מראיין אותו, והוא מספר לי, פנגר תדע לך, אני כל ימי הילדות שלי, הייתי הכבשה השחורה. פירוש הדבר, יש לו אח מוצלח, בלי עין הרע. ותמיד הוא היה בצל של אח שלו, תמיד היו אומרים לו, נו, אתה יודע, איתן, תראה את אח שלך בלי עין הרע, בלי עין הרע, אתה מבין? והוא תמיד היה זה שפחות טוב, זה שתמיד הנבח הזה, כביכול שלא, לא בדיוק מביא הכי הרבה נחת, בפרט לא לאור אחיו המוצלח. עד שיום אחד התחיל, הוא היה בן 18, כיתה י' ב', כבר עוד מעט הוא צריך להתגייס לצבא, אבל זה היה בן לבן, וההורים שלו, אח שלו הגדול, הוא אח שלו יותר גדול, הוא כבר בצבא, וההורים שלו מודיעים לו, איתן, אמא ואני החלטנו שאנחנו טסים לחול. אוקיי, כבר בשורה טובה, שיסרו, למה לא מחפת לנו? הם מודיעים לו שאנחנו נוסעים לברזיל. בברזיל יש לו דוד שהוא מאוד מאוד יקר לו, ומדי פעם הדוד הזה בדרך כלל מגיע אליהם, והפעם ההורים החליטו לרגל יום הניסויים שלהם, לטוס לברזיל לשלושה שבועות. עכשיו הוא אומר לי, תבין, בתור בחור צעיר, שלושה שבועות, אח שלי בצבא, אדירה בשביל, כאילו אני גר לבד. כאילו מבחינתו, בתור ילד, הנער, נפתחו שערי גן עדן. כן, זהו, עכשיו, סו, כאילו להתראות, חבל שלא היה לפני כן, סו, תחזירו מתי שבא לכם. כך הוא חשב בהתחלה, אתה יודע, הרגשה טובה, נעימה, איזה יופי, אני יכול לעשות מה שבא לי עכשיו. טוב, כך הוא חשב, וכך היו תכנונים, וכך הייתה הרגשה, הכל מרומם, הכל נחמד, ואז אחרי יומיים, לא הספיקו להיות יומיים בברזיל. הוא היה בארץ, מספר לי, זה היה ערב יום הזיכרון, הוא זוכר את היום הזה, כי הייתה אווירה קודרת, אבל אתה יודע, אחרי זה יום עצמאות. 14:00, השכנה דופקת לו בדלת, אומרת לו, איתן, לך מהר לסבתא. סבתא שלו, אישה מבוגרת מאוד, ניצולת שואה, חשב חס שלום, אולי קרה לה משהו. אולי קרה לה משהו, אתה יודע, השכנה נכנסת, אתה יודע, בבעלה כזאת, תלך לסבתא. הוא אמר, נו, מה עכשיו סבתא? עכשיו, כאילו, תרוס לי את כל השלושה שבועות האלה עכשיו, אני אין לי זמן לזה עכשיו, חבל, נו, הכל הולך לי טוב, כאילו, למה, למה? אז הוא רץ לסבתא, שנמצאת במספר בניינים לידם. הוא כבר מתחיל, אתה יודע, לדמיין, מה הולך עם סבתא, לך תדע מה קרה לה, יואו, 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 עולה במדרגות עם המחשבות, יואו, יואו, דופק בדלת, יואו, יואו, הדלת נפתחת. וסבתא מולו. וסבתא, ברוך השם, נראית בסדר, כאילו, הכל, אתה יודע, היא לא נראית עכשיו גוססת חולה, משהו, בסדר. מה, סבתא, הכל בסדר? היא אומרת לו, בוא תיכנס. טוב, נכנס, ועוד לא מבין בכלל מה, אתה יודע. ואומר, איך שהוא נכנס, פתאום התחילו להגיע עוד אנשים. קרוב המשפחה, שכנים, חברים, אומר, אנשים חלוקים, ופתאום שיחת טלפון. מאיפה? מברזיל. ובשיחת טלפון, הם כולם מקבלים את ההודעה שלא על אף אחד מישראל הייתה תאונת דרכים בברזיל. ובתאונת דרכים, אבא שלו נהרג, אמא שלו פצוע קשה, והדוד, שבאמת גם הוא אותו מאוד אהב, גם הוא פצוע, פצוע קשה מאוד. הוא אומר, תבין, באותו רגע, כאילו השמיים נהיו שחורים, אומר לי. אתה יודע, ברגע אחד, ברגע אחד, אתה לא מצפה לזה, אתה לא מדמיין לזה, כי אתה יודע, החיים זורמים, עוד הייתי כזה בכזה היי, שההורים טסו, ועכשיו אני יכול להיות לבד, ואיזה כיף לי, ואיזה, ואיזה, ואיזה. ועכשיו מה אני עושה? ופתאום, אתה יודע, אח שלי בצבא בכלל, אז רק אני פה, סבתא ואני, וכולם מסתכלים עליי, ועכשיו מה אני עושה? ופעם ראשונה הרגשתי, שכאילו סומכים עליי. כאילו, אוקיי, איתן, אתה פה, אז אתה תוכל לעזור. אומר, פעם ראשונה הרגשתי, אתה יודע, זה לא יפה להגיד, אבל הרגשתי כאילו, אתה רואה, זה, יש פה משהו, תראה, מעריכים אותי. מה, באמת? מאמינים בי, סומכים, אני יכול לעזור במשהו? הוא אומר, תבין, פה הרגשתי שהיה לי את הרגע של הבחירה בחיים. או להיסחף לדיכאון, לייאוש, מה יהיה איתי עכשיו, איך נסתדר, מה עם ההורים, מה לבד בעולם עכשיו, כאילו, אם אתה תחזור, מה הייתי איתה, איך הייתי איתה, והיא חזרה אחרי שלושה שבועות, לצערנו הרב, הגיע מטוס, אומר, הביא אותנו במיוחד עם אמבולנס לשדה התעופה, כאשר כל הנוסעים יורדים, ואחרי זה מחכים למזוודות, כשהמזוודות יוצאות, אז לצערנו הרב אומר, גם יוצא ארון, ולידו האלונקה של אמא. וישר אמבולנס, טיפול נמרץ, וישר לבית החולים, ואיכילוב, ועברנו לשנה שלמה, אומר, שנה שלמה, הלוך חזור, הלוך חזור, איכילוב. וזה היה בקלות להישאב לדיכאון, לעצבות, אולי אפילו להאשמה עצמית, אולי בגלל ששמחתי יותר מדי, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אז היה לי אפשרות או להישאב לדיכאון, לייאוש, אומר, כי אני התבגרתי מגיל 18 לגיל 30, בחמש דקות ממש. אז או דיכאון, ייאוש וכדומה, או להפך, לראות, תקשיב, איתן, סומכים עליך, בונים עליך, תראה איתן, תראה, כולם מחזיקים ממך. אני בחרתי כמובן בדרך של החיזוק. הבחור הזה, בתור בחור אז, אני אומר לך, הלך, שיקם את עצמו, בנה את עצמו יפה, ניהל את כל המשפחה, מה שהיה צריך, מאמא, שנה שלמה, מדומר, עברתי כמעט לגור ביחילוב, אבל בד בבד הוא דאג לעצמו. הוא התגייס לצבא, ואחרי זה הוא הלך לאוניברסיטה, בשלב מסוים הוא אפילו הפך להיות יושב ראש אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, שזה תפקיד מכובד, כי אוניברסיטת תל אביב נחשבת אחת האוניברסיטאות הטובות, ולהיות יושב ראש אגודת הסטודנטים, פירוש דבר שמחזיקים לך גם החברה האלה. ואחרי זה הוא הפך להיות מנכ"ל דיונון. מה זה דיונון? יש חנויות ספרים כאלה באוניברסיטה. אז הוא נהיה מנכ״ל, עכשיו אומר לי, איך נהייתי מלכן? אני אגיד לך, באתי אליהם, ראיתי שמחפשים מנכ״ל, ואמרתי, לפי זה אתן אם מתאים לכם. אמרו לי, למה אתה חושב שאתה מתאים לנו? אמר, כי אני אהיה הכי זול בשבילכם, ואני אעשה את העבודה לא פחות טוב מאף אחד אחר. אמרתי, שואה, אהבו את זה, אהבו את הרעיון, אמרו לי, בוא נתן לו הזדמנות. והבן אדם מתחיל להצליח, תבין, מבחור צעיר, כולה בן 25, פספוסון, מה שנקרא, מנכ״ל דיונון, תבין, מנכ״ל של רשת ספרים, מה קורה פה? ואז הוא אומר, תבין, אני רוצה לעלות יותר גבוה, כן, לעלות יותר גבוה, ואני מציע, אתה יודע, יש לי, אני מתכנן לעצמי כל מיני רעיונות, והוא אומר, אני מתחיל לתת רעיון לאוניברסיטה, מה אתם צריכים ספרים? מה אתם צריכים חנויות ספרים? תמכרו את זה. אוניברסיטה אומר, צריכה להתעסק עם לימודים אקדמיים. הם לא צריכים ספרים עכשיו, תמכרו את העסק, מה שנקרא. והוא אומר, אני תכננתי לקנות את זה כמובן, ואז אני בכלל יסגשג. אבל החיים יקיריי, הם לא תוכנית כבקשתך. אנחנו צריכים, כל אחד צריך לזכור את זה. זה לא תוכנית כבקשתך. הדברים לא הולכים על פי החליל שלנו. אולי אפילו להפך, תמיד כל הזמן אתגרים, כל הזמן עליות ברידות. נו, 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 יפה. בקיצור, אומר, הוא שכנע באמת את הסגל של האוניברסיטה, את כל הדיקן, את כל החבר'ה הגבוהים שם, והם הסכימו איתו. שאכן כדאי באמת למכור את הרשת החנויות האלה של הדיונון של האוניברסיטה, אבל לא למכור לו, למכרו את זה בכלל לחברה אחרת, ופיתרו אותו מהמנכלות, ואומר, מאיגר רמה צנחתי לבירה עמיקתה. ואני שוב אומר, זה החיים יקיריי. זה החיים, כל אחד מאיתנו מתמודד עם החיים, ונכון, יש עליות, יש ירידות, יש תקופות לא פשוטות, נכון, רק לא לאבד עשתונות. אבל אם נוח הולך ומנסה לחזק פה את האנשים, אז איך לא יתעוררו? אז אני אומר את זה לעצמי, קודם כל, בואו נתחזק, בורא עולם עושה קורונה, הופך את כל העולם, ועדיין, ופנגר, אתה לא מתעורר? אז אתה יודע, היה התעוררות פה ושם, אבל אני אומר לעצמי, אנחנו צריכים לזעזע את עצמנו, צריכים להתחזק, להבין שברור שזה לטובתנו, אבל איפה החיזוק? איפה עלייה ברוחניות? חיסון, אל תדאגו, ברור שבורא עולם כבר מכין, הרי בורא עולם זה כלל, הוא מכין תרופה למכה, או לפני שיש מכה בכלל. יש גמרא, אני אומר לכם, גמרא מדהימה, במסכת כתובות, שם הגמרא מספרת בדף סמך זין עמוד ב', שהגיע איזה עני, עני עם עין, לפני רובה. המורה, הרובה, מגיע אליו עני, דופק לו בדלת, אהלן, אהלן, סהלן, מעניינים. תקשיב, יש לך איזה משהו בשבילי? אז רובה הצדיק אומר לו, אתה רוצה לאכול איתי? כאילו, במה אתה סועד? מה בא לך לאכול? תגיד, מה בא לך? כאילו, מה אתה מזמין לארוחת צהריים? תארו לכם, זה קורה לכם. תארו לכם, אתה יודע, אתמול היה היורצייט של הרב עובדיה זצ"ל. תארו לכם, אתם פוגשים את הרב עובדיה באיזה שיעור תורה, אתה בא אליו, כאילו, הרב, יש לך איזה משהו לתת לי, זה צדקה? ואומר לך, אתה רוצה לאכול איתה ארוחת צהריים? מה בא לך לאכול? מה היית אומר לרב? מן הסתם היית אומר לו כאילו, יו, איזה זכות, הרב. לא משנה, אני מוכן לאכול את השיריים של הרב, את הפירורים, הרב. לאכול עם הרב, איזה זכות. לא היית אומר לו, הרב, אתה שואל אותי מה בא לי? בא לי פרגיות, הרב. בא לך לפרק איתי פרגיות? אולי כבס, הרב. תן איזה צלעות כבס. הרב, בוא, אני רוצה צלעות כבס. הוא אומר אותו בן אדם, תקשיבו טוב, אומר אותו עני לרוב, אני רוצה תרנגולת פתומה. אכלתם פעם תרנגולת פתומה? לא יודע מה זה הדבר הזה. נראה לי, כאילו, לא יודע, תרנגולת פתומה, כאילו כנראה עם איזה מילוי, ויין ישן. לא תגיד לי יין עכשיו על 2020, אני רוצה להביא לי איזה יין, תן לי להתענג על זה, 2014, קברן סובריון, לא יודע, נובין בעינות, אני שותה קולה, סתם. בקיצור, אתה... הוא רוצה את הנגולת פתומה ויין ישן. אני הייתי אומר לו, חזק וברוך, צא לי מהעיניים, סדר, חצוף אחד, אני תאמין. אז רוב גם קצת הזדעזע באמת, אבל לא הזדעזע מהחוצפה, אלא אמר לו, כאילו מה, אתה לא חושש של דחקה לציבורה? אתה לא חושב כאילו, עם כל הכבוד, אתה מקבץ נדבות, תסתפק במועד, מה אתה נופל פה לאנשים, אני רוצה את הנגולת פתומה ויין ישן, כאילו מה נסגר איתך, מה אתה חושב פה... אתה, יש פה קופה צדקה של איזה עמותה שמכניסה מיליונים, מה קורה פה? אמר לו, אני, תראה, אני לא אתבייש, לא אתבלבל בכלל, כאילו, לא, אוי, סליחה, רב, סליחה. לא, אמר, וכי משלהם אני אוכל? סליחה, אני אוכל משל הקדש ברוך הוא. מי זה נפרנס אותי, הקופה צדקה? סליחה, אלוקי מפרנס אותי. אז אני התרגלתי לזה, זה מה שאני אוכל. טוב, ככה כתוב, ואיני אכול אליך יסברו, ואתה לא נותן להם את אוכלם בעיתו. לא בעיתם, אלא בעיתו כל אחד, מה שהוא צריך, כן, ואני מרגיש שאני צריך את זה, אז אני רוצה את זה. אוקיי, איך שרוב עדיין בהלם, מה שנקרא, מהסיפור הזה, יש לו דפיקה בדלת נוספת. אוקיי, עוד אני? לא. פותח את הדלת, אומרת הגמרה, הגיע אחותו של רוב. אחותו של רוב, שאומרת הגמרה שם שהוא לא ראה אותה 13 שנה. אתה יודע מה זה, לא ראה את אחותו? איזה מרגש, איזה מרגש. היא באה לביקור. טוב, עכשיו היא באה לביקור, אני סתם תבוא עם איזה משהו בידיים. טוב, מה הביאה? היא באה להתנחל אצלו קצת, נו, מה הביאה? מה הביאה? לא הביאה איזה מזוודה, מה הביאה? מה דעתכם? היא הביאה תרנגולת פתומה ויין ישן. ראיתם? עכשיו, זה לא שהיא רגילה, קבוע שהיא מגיעה, מביאה לו תרנגולות ויינות, איזה יופי, לפני שבוע היא גם הייתה פה. לא, היא לא הייתה 13 שנה, כאילו, בואי, תדעת, אל תביא אפילו כלום, תביא זר פרחים. תרנגולת פתומה. מה הדגש, אתם יודעים? אני אגיד לכם מה הדגש. אם היא לא הייתה 13 שנה אצל רוב, זאת אומרת שהיא גרה מאוד רחוק, אחרת תקפצי פה, אתה יודעת, אנחנו גם ככה בסגר, מותר, עכשיו משפחה גרעינית, תבואי. אז מן הסתם הייתה רחוקה מאוד. יופי, אז אם היא גרה מרחוק, זה לא כמו היום, היא נוסעת באוטובוס או קחי רכבת מנהריה, תבואי. היא כנראה נוסעת עם איזה חמור ולוקח הרבה מאוד זמן. אז מה עם התנגולת הזאת? מתי הביאה אותה? אז מן הסתם היא הלכה וקנתה אותה הרבה לפני כן, ואת היין ישן גם, עד שהיא סידרה את הכל. זאת אומרת, עוד לפני שהגיע בכלל העני הזה, הכל היה מוכן, אתה מבין? זאת אומרת, היא הכינה והיא קנתה את התנגולת לפני שהעני הזה בכלל דפק בדלת של רוב, ופירוש דבר שבורא עולם הכין את התרופה עוד לפני המכה. וזה מה שצריך לחזק אותנו. שבורא עולם הכין את התרופות עוד לפני הכל. זה נראה לנו שעכשיו מנסים ומברים ולא יודעים מה. בעזרת השם אנחנו נחזיק מעמד. יפה, רק תנו לי לסגור פה את התמונה עם איתן זינגר הזה ולשחרר אתכם בנושא הזה. אבל איתן זינגר, לא רק שהוא חטף מכה מדיונון, הוא לא נשאר חייב. הוא לקח את עצמו והשתקם. וכי ככה זה החיים. החיים זה עליות וירידות, עליות וירידות. אתם קוראים לסתירה, אתה חוזר חזרה. בואו נגדיר את זה מבחן חוזר. זה לא, יש מבחן ויהיה אופה מבחן, תכף נדגיש את זה, מבחן ואופה מבחן. איפה המבחן החוזר של נוח? נוח איש צדיק תמים בדורותיו, נכון? מה זה בדורותיו הזה? לא, לא, כאילו לא יפה, לא יפה, תגיד, נוח איש צדיק תמים, תעצור פה. למה כאילו בדורותיו? זה כמו שאתה אומר למישהו, תשמע אתה, מה זה בסדר? אבל. משה, כל הכבוד, אבל. נכון? למה אבל הזה? למה צריך את האבל הזה? אז כמובן זה בא ללמד אותנו. שנוח אמנם היה צדיק, אבל היה חסר משהו כנראה בזיכוי הרבים לפי דרגתו, לא התפלל או לא עשה מספיק בזיכוי הרבים, לכן אם הוא היה בדור של אברהם אבינו, ששם אברהם אבינו באמת פעל והפעיל והחזיר בתשובה וגייר וכן הלאה, אז הוא לא היה נחשב. אבל לכן אדם מקבל ניסיון או מבחן חוזר, והמבחן החוזר של נוח יהיה בדמות משה רבנו, כך מביא הארי הקדוש, הוא בא בגלגול של משה רבנו, ולכן נוח היה בתיבה, וגם משה רבנו יהיה בתיבה. והמבול היה 40 יום 40 לילה, ומשה רבנו יהיה בהר סיני 40 יום 40 יום לילה. ולכן מן המים משיתיהו, משה רבנו ניצל מהמים, וככה גם עם נוח שבעולם מציל אותו מהמים. והדבר העיקרי שמביא הארי הקדוש, כאשר בעצם מה שנוח לא עשה זה למסור נפש על עם ישראל או לעולם, שאז עם ישראל לא היה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, תקשיב נוח, בוא נעשה הסכם, אתה תטריע על המבול, במידה ולא אני מציל אותך במשפחה שלך ומוחק את כולם, בסדר? ונוח כנראה אמר, בסדר, הוא לא התעלף, לא התפלל, לא כאילו נבהל. אצל משה רבנו, כאשר משה רבנו מבין שהיה חטא העגל, ואלוקים אומר לו, תקשיב, בוא נשאיר אותך, נעשה ממך גוי גדול עצום ונורא, נשאיר, אתה יודע, ממך יצא כל עם ישראל, ואת כולם אני מוחק עכשיו. אז אומר לו משה רבנו, ממש לא, מכנינה מספרך. מה זה מכנינה? אומר הארי הקדוש, מה זה מכנינה? מנוח אני. מכנינה, אותיות, מנוח אני. אני באתי לסגור פה את הנקודה של נוח, שנוח לא התפלל על בני דורו, לא עשה מספיק השתדלות בזיכוי הרבים, ממילא תמחק אותי, אני, אין לי חבל על החיים שלי, אני באתי לתקן את זה. לכן תזכרו, החיים זה מבחן חוזר כל הזמן, יש לנו הזדמנות נוספת, ולכן אל תברחו, אל תתחפף לי, תעמוד בניסיון, אל תברח, תתמודד, תתמודדי. יופי, אז אותו איתן נסינגר, נסגור אותו, הוא נכון נפל עם הדיונון הזה, אבל הוא שיקם את עצמו, ופתאום מישהו אמר לו, יש איזה קיבוץ נקרא רמת הכובש, יש שם איזה יהודי קיבוצניק, לא מבין יותר מדי במדיה, אבל יודע לפתח דברים, והוא פיתח משהו של, שמשווה מחירים. מה, הוא לא כאילו יש מוצר, בוא נראה את המוצר הזה, סתם דוגמה, אוזניות, באיזה חנויות בארץ מוכרים אוזניות, ונראה, נכתוב את המחירים שלהם. אבל אין להם שום מודל עסקי, אין להם שום מבנה, אין להם שום מערכת, רק הרעיון הזה, אתה יודע, פתחו מעין אתר כזה קטן, שלוקחים בעצם מוצר, כל מוצר שאתה רק חולם עליו, והם לוקחים חנויות, כמובן שהן צריכות לשלם, לא משנה, אבל יש חנויות, שהן בעצם מציגות את המוצר ואת המחיר אצלהם, וככה אתה יכול לעשות השוואת מחירים. טוב, הוא הגיע לשם. הוא ראה את הבן אדם שפיתח את זה עם עוד כמה גיקים, הוא אומר לי. אתם איזה גיקים? גיקים זה... אצל החרדים קוראים לזה צולים. כביכול, אז זה החוץ, זה כמו גיקים. זה קצת, אתה יודע, כאילו חנונים כאלה חמודים. גאונים כאלה קטנים שמשחקים עם מחשבים שם. אז הוא ראה שם את ההוא הקיבוץ, נגיד עוד כמה גיקים כאלה, שפיתחו דבר שאחרי זה קראו לזה זאפ. מי שקצת, זאפ, זה זאפ גרוב, והוא לקח את זה, איתן הזה, עלה על, את, על הפוטנציאל, מה שלקח את זה מהקיבוץ נגיד האלה, פיתח את זה, והופה, נהיה מנכ״ל זאפ. יפה, מהדינון הופך לי לזאפ. והיום הוא כבר מנכ״ל מדלן, יש כזה גם כן משהו של, הוא אמר לי, של נדלן. בסדר, ועשה שלושה סטארט-אפים, אחד כבר עשה אקזיט, והשני, יש עוד אחד קצת צולע, אבל היא רצון. הוא אומר, אני כל הזמן עושה טעויות, ואני לומד מהם. שמעת? זה לא שהוא כאילו כל דבר שוס, כאילו, אופ, אופ, לא, ממש לא. מלא טעויות, ואני לומד מהם ומתקדם הלאה. אז לא להתרגש, כולנו עושים טעויות, אבל אנחנו פה להתחזק, פה להשתפר, ולכן בעזרה שם, כי אנחנו נהיה פה, על, כמו שקוראים לזה, לנצח. זה השיר הראשון שלנו, שיוני זי, וממנו נמשיך איזה קיראי נסיעה טובה למי שבדרכים, לא לרדן לנו פה, ובעזרה שם, אנחנו מפה רק ממריאים למעלה.
עברו אלפי שנים ועדיין מנסים לחשוב ולהבין איך זה יכול להיות שעם קטן אחד אשר יושב בדד עוד חי ולא עבד מי יגלה את הסוד אוי אוי ישראל לנצח לנצח בקור למלך העולם כי לא אחד בלבד עלינו כבר אמר אבל השם אחד מצילנו מידם
לנצח, יפה מאוד, אז אנחנו בזל שממשיכים. תראו, קודם כל צריך לדעת לשמור על עצמנו, נכון? אבל גם לשמור על האנשים סביבנו. מה הפירוש לשמור על האנשים סביבנו? בואו נגדיר את זה ככה, שלפעמים יש אנשים שמתנהגים לא הכי לרוחנו. מה לעשות? לזרוק אותם או לא? מה אתה אומר? לזרוק אותם, אתה יודע, לכל הרוחות, או לא לשמר אותם בינינו ולראות מה יהיה. כי לפעמים אתה עושה השתדלות וזה לא הולך כמו שאתה רוצה. למשל, חסידי קוצק, פעם אחת, אחד מהחברים שלהם, לא בדיוק הלך בדרך הישר, אפילו נטע מדרך הישר. טוב, ניסו לקרב אותו בכל מיני דרכים, אבל הוא יצא לתרבות רע. וזה כאב להם מאוד, הגיעו לרבם, ואמרו לרב מקוצק, מה, אתה יודע, אולי נכשלנו, אולי זה היה סתם שניסינו לקרב אותו אפילו. ואז אמר כך, הפסוק אומר על נוח, שלושה בנים היו לו, את שם, את חם ואת יפת. למה הסדר הזה כך? את שם, את חם ואת יפת. מה זאת אומרת? מה את רוצה שאני אעשה? אני אגיד לכם, מה צריך להיות את חם, או הכי קטן, אחרי זה את שם, אחרי זה את יפת. למה את שם, את חם ואת יפת? למה שמו את חם באמצע? אז הוא מסביר להם שעד הרבה בתור האח הצעיר שמו אותו כדי לנסות את שני האחים הצדיקים שלו משני הצדדים לבנות אותו, לחזק אותו, להראות לו את הדרך הטובה. אבל כידוע חם כבר בתיבה לא בדיוק הלך בדרך הישר ובלשון המתה. אז ממילא אתה רואה לכאורה הם לא הצליחו אבל אנחנו עושים את שלנו. עושים את שלנו כדי כן לנסות לחזק, כן לנסות לעודד. וזו נקודה חשובה עבורנו, כי לפעמים אתה מרגיש, אתה יודע, הנה, תראה, עשיתי ככה וכדומה. יש הרי סיפור בגמרא, שהוא סיפור מזעזע. לא נספר את כולו, כי יש לו הרבה מאוד מסרים. אבל זה סיפור בגמרא מסכת מנחות. שמספרת על אדם אחד, מדגיש, אדם אחד לא תלמיד חכם וכן הלאה, בחור שהיה זהיר במצווה אחת של ציצית. יאמר לזכותו, זה היה דבר חזק שלו, ציציס. טוב, שמע שיש איזה מקום לעבירה, בקרחי הים שמאלה, יש שם מקום של עבירות, השם ירחם, לוקחים 400 זוז, 400 זהובים, וטוב, הוא עבד קשה, עבד בכל מיני משלוחים, לא יודע מה, עבד בלילות, חסך 400 זוז, 400 זהובים כאלה, ושלח את זה, דור 24, וקבעו לו תור. הוא מגיע, בא לעשות שטויות, אתה מבין, בא לעשות עבירה, פתאום הארבע ציציות שלו, תפכו לו על פניו. לא יודע איך זה היה בדיוק, אל תשאלו אותי איך בדיוק, תמיד הציציות בטון, סתירות כאילו, אי, חצוף אחד, מה אתה עושה? וואי, וואו. בקיצור, ארבע ציציותיו תהפכו על פניו, הוא קיבל הלם, הלם, בסדר? מתיישב על הרצפה, וזהו, לא עושה את העבירות. עכשיו תבין, הבנם שילב 400 זהובים, אתה יודע, זה 400 זהובים, גם אם יהיה לך זהוב אחד, זה יעלה לך חיוך על הפנים. 100 זהובים? אתה כבר מסודר, נראה לי, אתה יכול לחתן את הבת. 400 זהובים? זה ים, מה זה? הוא שילם את זה כבר. נו, לא. אז הוא לא עבר את העבירה. אז שואלים אותו שם, כאילו, מה, תגיד לי, אתה אפוי, מה שנקרא, 100%? מה נסגר איתך? אז הוא אומר, מצווה אחת, ציוונו השם אלוקנו, וציצית שמה. וכתוב בה, אני השם אלוקיכם, פעמיים. אני הוא שעתיד להיפרע, אני הוא עוד שעתיד לשלם שכר. נדמו עליי כארבעה עדים. זהו, תראה מה זה. מדובר פה, אני חוזר, על בחור שהוא כולו שקוע בעניינים הבעייתיים. אתה מבין? והוא מוכן לאסוף 400 זוז. לא תגיד לי עכשיו היה לו איזה גחמה, נו, אני חותך פה לאיזה מקום. לא, הוא מתכנן את זה. יופי, והוא עושה את כל הדרך עד שהוא מגיע למקום. נו, ופתאום הוא עוצר את עצמו. טוב, אז שאלו אותו שמה. תגיד לי ככה, א', מה שמך? מה שם עירך? ומי רבך? כאילו, מאיזה ישיבה באת? מה זה ישיבה? זה בחור ישיבה? ככה מתנהג בחור ישיבה? מה זה ישיבה באת? מה זה מי רבך? אז הוא אמר להם, הוא אמר, אני מכך וכך, והרב שלי רב חיה, והרב שלי מחזיק ממני. יופי, אז אותה אישה שהייתה שמה הלכה, היא סיפור שלה בגמרא, מי שמכיר את הסיפור מכיר, היא הלכה והיא באה לרב חיה, וביקשה להתחתן איתו. ביקשה להתגייר, סיפור שלם, הייתה עשירה גדולה, בסוף נסעת לאישה. אז הגמרא שם אומרת, מה שהוא לא עשה באיסור, קיבל ביתר. אבל מה זה נוגע אלינו? אם היה כזה בחור בישיבה של רב חיה, איך הוא לא זרק אותו, אה? איך? שגת! שגת! הוא היה צריך לבעוט בו, נכון? אתה מבין, בחור, סתם רשום בישיבה. מסתובב פה, תמיד הולך לי לעבוד בלילות. אולי גם על חשבון סדר שני. ואז סדר ראשון בכלל ישן בישיבה של רב חיה. לא תפקד מצידי. איך הוא השיג 400 זוז? נו, ואם הוא שקוע כל כך בתאוות, אז הראש שלו לא בדיוק היה בעניינים אחרים של קדושה. למה לא זרקו אותו? אתה רואה שבזכות שלא זרקו אותו. אז אתה רואה ברגע שניסיון אמיתי, הנשמה היהודית בוערת. נכון, אז נופלים פעם ופעמיים ועשר מצדי, אבל לא ידח ממנו נידח. לכל אחד מאיתנו יש את הנשמה היהודית בפנים, אתה מבין? שבוערת, רוצה קדושה, רוצה דברים טובים, לא רוצה שטויות, רוצה סיפוק, רוצה להרגיש שאני בסדר, אני אדם טוב. אז לא לזרוק, לא לזרוק. לכן גם לא זרקו את נוח. איזה נוח, אני אומר, סליחה, את חם. חם הרי עשה בלגן בתיבה, נכון? נוח היה צריך לתצבן, היה לתפוס אותו, תבעת בחוץ, תבעת אותו. למה הוא לא בעת אותו? כי בחוץ היה מבול. כי בחוץ מבול, יופי. אז גם פה, לא זורקים בחום הישיבה, כי בחוץ מבול, אתה מבין? יפה מאוד, יהיה רצון ש... טוב, בקיצור, נקודה עיקרית עבורנו, זה בואו נתחיל קצת להתחזק. נקודה ראשונה, איך באמת מתמודדים עם חוסר ודאות. תראה, נוח יוצא בעצם לעולם חדש. עולם שהוא לא יודע מה יהיה, איך יהיה. בסך הכל כולנו נמצאים בחוסר ודאות. בפרט עכשיו עם הקורונה, כמעט אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה, איך יהיה, מתי יהיה, לא יודע מה, אתה מבין? חוסר ודאות נורא. בסך הכל רוצים להיות מעבר לבריאים, רוצים להיות מאושרים. אז בלי קשה נגיד לכם. אני בגלל התוכנית הזאת שזה אפשרי, זה נמצא בהידברות, וכל מיני מי שמצא במדיה יכול לחפש, זה אפשרי, פנגר. אני נפגש עם הרבה מאוד אנשים, ואנשים שבדרך כלל שהם מוגדרים על פי המות מידה של החברה כמאוד מצליחנים, מאוד. וחלקם, אני מכם, אני לא רוצה להגיד כולם, בסדר? כדי שאני אתן, אני אשאיר מקום לספק. חלקם מאוד מחפשים את עצמם, תדעו לכם. שלכאורה, הפי המת מידה נקרא זה רחובית או מערבית, יש לבן אדם כל מה שהוא רוצה. כסף מפה עד הודעה חדשה. בית לאלה או לאלה, מה שנקרא. מה חסר לך? יש לך משרה, עבודה, 200 עובדים תחתיו, מקבל כבוד, כאילו, הגיע להישגים בחיים. נו! נו! זה, תקשיבו טוב, מחקרים מראים שאנחנו חושבים שאם יהיה לנו א', אז נשיג את זה, תבין? אם יהיה לנו ב', אז נשיג את האושר. כל הדברים האלה זה סך הכל 10% מרמת האושר של הבן אדם. ברור שאם אדם יהיה לו כסף, יהיה לו יותר קל להיות מאושר מאשר אם אדם אין לו. ברור שאדם שהוא בריא, אז יהיה יותר קל לו להיות מאושר מאשר אדם שהוא חולה. אבל זה רק ב10%. ה90% זה איך אתה מסתכל על זה, איך אתה מתייחס לזה. כי יכול להיות שאדם שהוא עשיר, ואני אומר לך, אני לא נפגש עם כאלה לפלפים השני, אני אומר לך, אנשים כבדים. ויכול להיות שהוא בכלל לא מאושר, מתוסכל, לא טוב לו, מחפש את עצמו, אתה מבין? ואתה אומר, בוא אני אעזור לך, מאמי, בוא נתחלף קצת. וזה הטעות, אתה מבין? כי איזו עשיר השמח בכלל לקרוא, זה לא סתם איזה קלישאה. אוקיי, אז עכשיו איך מתמודדים חוסר ודאות, מה יהיה? למה? כי המוח שלנו אוהב דברים ודאים. אנחנו רוצים ביטחון. חוסר ודאות מתפרש אצלנו במוח כאיום. מה יהיה? אתה מבין? איזה פחד. תגיד לי מה יהיה, אני חייב לדעת, חייב לך לדעת מה, 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 מה. ואתה רואה שבורא עולם מעביר עכשיו את כל העולם. שיעור בחוסר ודאות. אף אחד לא יודע מה מימו. אז יש פה שיעור עבורנו, זה לא סתם. אז נכון, לפי דעתי שעל זה נאמר במסכת סוטה, שבעקבת הדה בשיחה, אין לנו על מי להישען, אלא להבינו שבשמיים. אז למה דווקא בעקבת הדה בשיחה? כל החיים אין לנו על מי להישען. אלא עכשיו אתה תראה, אתה רואה את זה מפורש. לא יעזור איזה טילים גרעיניים יש לך, או איזה צבא, או איזה מדענים, או איזה ראש ממשלה, או איזה לא משנה מה. וירוס קטן יכול להיכנס לך דרך האף אפון שלך, ולנתק לך את החוש ריח לכמה שהוא רוצה, וזהו, לעשות שמות בעולם, לסגור כלכלות שלמות ולהפיל ממשלות, ואתה מבין, נהדר. זה חוסר ודאות. ולכן אין לנו על מי לשען, אלא על אבינו שבשמיים. אבל בואו נראה כמה דברים שפרקטיים עבורנו גם. נקודה ראשונה. בואו נגדיר שיש גם דבר חיובי בחוסר ודאות. למה? בואי, תראי לך שאת רואה סרט עכשיו. מה את רואה? יש סרט שבא של בנות כזה, את רואה וסרט מתח. יואו, משהו! ופתאום עוברת חברה שלך, ואומרת לך, סרט טוב, אה? תדעי לך, בסוף היא מתה זאתי. ואת איזה רעה, אני לא מאמינה. יש בנות שבאות כמה פעמים לסרט. כאילו, ליתר ביטחון, צריך, אתה יודע, להעמיק פה בסרט. עכשיו, היא ראתה כבר את הסרט. והיא עוברת לידך ואומרת, זאת הגיבורה, היא תעמוד בסוף. היא פשוט לא רק הרסה לך את הסרט, גם היא הרסה לך, זהו, את כבר, אני לא רוצה קשה עם החברה הזאת, סרעה, הרסת לי הכל. למה הרסה לך? היא פשוט, את באת לראות, נכון? באת לדעת מה יהיה פה, אני אומרת לך מראש, מה הבעיה? אני אומרת לך מראש מה יהיה. לא, כשאומרים לנו מראש מה יהיה, הוציאו לנו את כל החשק. כן, יופי, עכשיו זה, אין לי מה לראות. אז אותו דבר בחיים, תקשיבו טוב. אחת הסיבות שבורא עולם עשה לנו חוסר ודאות, שיהיה חיים מעניינים, נכון? אם היינו יודעים בדיוק מתי, איך, כמה, זה מה... אתה יודע, אין כל כך סיבה לקום בבוקר, מה שנקרא. ככה אתה מצפה בעזרת השם יהיה טוב, ויהיה טוב, אני מאמין, יהיה עוד יותר טוב מה שאתה מדמיין בכלל. אבל זה סיבה אחת, בואו ניקח את זה גם בצורה חיובית, אוקיי? סיבה השנייה, ברגע שאתה חי בחוסר ודאות, המוח שלנו לא יודע למה, אני יודע למה, תכף אני לא נתרצו, אני אסביר, אבל הנקודה העיקרית יש לו נטייה לקטסטרופליות. קטסטרופליות, פירוש דבר, המוח יוצר תרחישים שלא מביישים כל ספר אימה או דברים כאלה, בסדר? אז כביכול המוח בורח לתרחישים הכי נוראים שיהיה. לך תדע מה יהיה פה עם הקורונה עכשיו. בסדר, בואו נהיה מציאותיים, עזוב קורונה עכשיו, עכשיו בזר השם יתחיל חורף, בחורף זה יפה, יפה מאוד, אני מכם, אמר לי את זה החברוס שלי, הרב סימנאי פרל מוטר, אמר לי, תראה מה זה, אנחנו נתראה את עם ישראל, אנחנו לא מבינים את זה כל כך היום, כי רובנו ככולל לא חקלאים, אבל תחשוב שעם ישראל דאז, בתקופה נגיד בית המקדש, בסדר? היו רובם חקלאים. נו, אז כולם מחכים לגשם, כולם מחכים לגשם, רוצים שהגשם יבוא. מאיך אפשר, אנחנו צריכים לזרוע, אנחנו צריכים לחרוש, צריכים להשקות פה את השדות, זה ים בכסף, זה לא פשוט, זה... יש פה בורות של מים, אנשים צמים למים, זה לא כמו היום, אתה יודע, תפתח את הברז, יש לך מים. אנחנו חיים בגן עדן, יקיריי. זה לך לבאר, לך תשאב, לך תמצא, תמיד, ואם אין עכשיו קיץ נורא, חוממים, מחכים קצת, רוצים למלא את המקוואות, רוצים למלא את הבארות של המים, רוצים גשר, עכשיו יודעים, צריך להתפלל על זה, זה לא ירד סתם, צריך להתפלל. ואומרים לנו עכשיו, שבועיים לא מתפללים. אתה יכול להזכיר, תזכיר, משיב הרוח מוריד הגשם, אתה לא מתפלל. למה לא מתפללים? כי יש חבר שגרים רחוק מבית המקדש, והם עכשיו חוזרים מעלייה לרגל. תקשיב, הם שואלים אותי, אתם אומרים, בעיה שלהם. בעיה שלהם. עם שלם, מחכה לגשם, והם, אתה מבין, מדעדים לי עכשיו עם ירושלים. שיקחו מונית, קחו מונית, קחו סוס, אין לכם סוס, אין מה לעשות. כך חמור, תן בבראש, תן רייס, מה שנקרא, אין מה לעשות. מה? לא, אבל הוא גר רחוק, הוא התרטב מהמים. שיתרטב! מה, עשו מסוכר? מה קרה? נכון? כך הייתי אומר. או בכלל, מי אמר לו לא לירושלים? שיעלה לירושלים, ולא יחכה עד היום האחרון. מה, הוא חייב להיות עד הרגע ששמחת בית השואב האחרונה? לא! תבוא, תהיה יום אחד, סלמת כל טוב, אני גר רחוק, אני חייב לזוז. תחזור! הבנתם? לא, מחכים לאחרון שגר בסוף העולם שמאלה, כדי שהוא יכול לחזור מירושלים ולא יתרטב. מה עם כל החקלאים? מה עם כל האנשים שחכים למים? מה עם סתם, אתה יודע, אנחנו רוצים לתת מזג האוויר נעים. אי אפשר עם החום הזה. חלס, די! לא, 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 לא. תלמד התחשבות, יקיריי. תלמד התחשבות. אה? טוב, לפני שאני אמשיך, זה אמנם אמור להיות בשבילי, אבל זה הרעיון בשבילי. כן, בשבילי. בשבילי נברא העולם. ככה כל אחד צריך להתייחס אל עצמו. נכון, עכשיו לא, הוא לא רוצה להתרטב, אז כל העולם יעצור עכשיו. אין גשם. טוב, יהי רצון. אבל אנחנו רוצים שיהיה גשם עוד מעט.
רק אתמול אני הבטחתי לעצמי מחר אקום חדש, העיר את העולם, ואיך תמיד המחשבות תופסות אותי לפני שאני נרדם. בשבילי לי 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 מי נברא העולם? בשבילי לי 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 מי נברא העולם? שלך שלי של כולם, אהבת חינם, תראו השמש שוב זורה לבד, והם עומדים ומסתכלים, מביט למעלה מעלי רק כוכבים, פתאום הם מחייכים. בשבילי לי 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 נברא העולם. בשבילי לי 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 נברא העולם.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. עונת החורף של מוצ"ש חי.
יש לך נפש של אומן.
אתה יודע על השיר? לא בחירה טובה של שיר.
כשפתחת את הגרון,
וואו, וואו, וואו. מבחינתי בשלב הזה זה בהחלט עובד.
במוצ"ש הקרוב, המתמודדים זורמים בהמוניהם. ובהמשך, אריה ברונר בריאיון למוצ"ש חי על האלבום החדש. וגם הקומזיצרס, חדשות המוזיקה, 50 שנה ל-MBD וכל הפינות המרתקות. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם ואנחנו כרגע לומדים איך להתמודד עם הלא נודע. כן, כל אחד מאיתנו יש לנו הרבה דברים שאנחנו לא יודעים מה יהיה, איך יהיה, למרות שאנחנו כולם סומכים על בורא עולם, שהוא המדריך טיולים שלנו, ההגה בידיים שלו, אנחנו סך הכל מטיילים פה, נותן לנו את האפשרות לבחור בין טוב לרע, לא לעשות שטויות, אבל הוא המדריך טיולים. בסדר, אז בואו נתבטל ובשמחה נקבל באהבה את כל מה שקורה, לא נתפתל לדברים זמניים, קיצורי דרך למיניהם, כל מיני, כמו שהגמרא שם אומרת, המדרש מספר שנוח שהכניס הרי שניים לטבע. שניים לטבע, ביניהם כידוע הסיפור שהשקר רצה להיכנס. זכותו, גם הוא רוצה להיכנס לטבע, בכל זאת כל החבר'ה יהיו שם, אתה יודע, שנה שלמה, קרוז, בעלי חיים, אתה יודע, טבע, נחמד, הוא גם רוצה להיכנס לטבע, אומר לו נוח, רק זוגות, יקירי, רק זוגות. נמצא לך בחורה, סיפר לי איזה בחור שהיה לו פגישת שידוחים. אתה יודע, הגיע לזה לובי של כמו מלון, זה היום אסור לך מלון, לא יודע מה, בקיצור. והוא מגיע בזמן, בראש שלו לבחורה קראו יעלי, לא יודע למה הוא נפס על יעלי. טוב, ניגש לבחורה שעומד כאן בכניסה לבית מלון, שלום, את יעלי? אמרת לו, לא. טוב, הוא יושב איזה פינה, יושב, מחכה 10 דקות, 15 דקות. אתה יודע, הבחורה לא מגיעה. 20 דקות, מה זה חוצפה של בחורה, אתה מבין? אני מגיע בזמן, 20 דקות אני מתייבש פה, די, זה לא מתאים. קשה לי, אמא שלו, אומרת, תגיד, את בטוחה שזה במלון כך וכך? אמרת לו, כן. הוא אומר, טוב, אני חכה עוד מעט, אם לא אני חותך הבית, חלס. טוב, 25 דקות, 30 דקות, פתאום מקבל טלפון חזרה מאמא שלו. אמא שלו אומר לו, תגיד לי, יעקב, כאילו, אתה לא רואה שם בחורה? היא אומרת שהיא בכניסה למלון. אומר, שאין פה שום בחורה בכניסה למלון בשם יעלי, בדקתי. אמא שלו אומרת לו, איזה יעלי? קוראים לה רות. אהו, אוי. ניגש לה בכניסה. קוראים לך כאילו רות? היא אומרת, כן? יפה מאוד. איזה בושות! על זה נאמר בחזל, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. פירוש הדבר, השטויות שלנו, איוולת אדם, הטעויות שלך, הבעיות שלך, התסבוכים שלך, הדמיונות שלך וכדומה, זה מה שמסבך אותנו. ועל השם יזעף ליבו, הוא כועס על הקדוש ברוך הוא לפעמים, למה דווקא אני וכן הלאה, או על ההורים שלו, או על השכנים, או על האי ועל ההוא ועל ההם. ושורה התחתונה זה אתה. תפסיקו לעשות לעצמכם את החיים קשים, בפרט שאתם רוצים שהכל ילך כמו שאתם רוצים. תכף נדבר על זה, יקיריי, תכף נדבר על זה. אבל הנקודה העיקרית היא אדרבה, להיות מסוגל גם ללכת נגד הזרם. נגד הזרם של עצמנו. כן, בא לי לעשות כל מיני שטויות, בא לך לעשות כך וכך, לא קרה שום הזמן בא לי. אז מה, אנחנו מתאפקים, אנחנו רק נרוויח. ואדרבה, אתה רואה שבפרשה של השבוע, מעלים על נס. את כל מי שבעצם לא נסחף. כידוע בשם חזל, מכל הבהמה התאורה, תיקח לך 7 איש ואשתו. ומן הבהמה שלא תאורה, 2 איש ואשתו. מה זה איש ואשתו? סליחה, זה בהמות. חבר'ה, זה חיות, אוקיי? תגיד, זכר ונקבה. למה מכל הבמה התורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו? אתם מבינים? מה זה איש וכל הכל? מה זה יש פה? כאילו, הוא קידש אותה? מה זה איש ואשתו? מה הולך פה? כאילו, מה הם בני אדם? אלא, למה דווקא הם, הזוג הזה של ההיפופוטמים, או של הקנגורים, או של הג'ירפות, הגיע לתיבה? למה דווקא ג'ירפה פלונית? למה לא מושיקו אלמוני? אז אני אגיד לכם, כי דווקא הם ורק הם לא נסחפו אחרי הזרם. כולם עשו שטויות והלכו עם כל מיני, והם לא. אז מי שהולך נגד הזרם, ראוי לקרוא לו איש ואישה, מה שנקרא, בני אדם. כי אם אתה נסחף עם הזרם של השטויות שלך, של השטויות שלך, של השכנים, של החברים, של הרב, כולם עושים את זה, אז אתה לטבע לא תיכנס, מאמי. בקיצור, נקודה עיקרית עבורנו זה להתחזק בעובדה הזאת שהדברים הם לא בהכרח צפויים מראש. קשה לתכנן, ולכן אמרנו שהשקר רצה להיכנס לתיבה, לא נתנו להיכנס, ואז התחתן עם מי? נו, אתם מכירים את זה יפה, התחתן עם פחתה. פחתה זאת אחראית על כל הפאנצ'ר בגלגל למכונת כביסה שהלכה עם הסגן שנוטף. בסדר? ואז אתה מזמין את התקן, וזהו, וצריך לשלם לו. זאת אומרת, כל מיני שטיקים שעשית, כל מיני קומבינות וכן הלאה, שחשבת, הנה, עבדתי על העולם, פתאום אתה רואה שאתה צריך לשלם על העולם הזה. אז ככה, זה העסקה שהם עשו. בעסקה בחתונה, הם קבעו שכל מה ששקר מרוויח, פחתה לוקחת. יופי. זה אומרים מצד אחד. מצד שני, יש כאלה שמספרים שפעם השקר והאמת נפגשו, לא עם פחתה, עם אמת. והם הולכים לדרכם, ופתאום ראו איזה בער של מים ככה מעניינת, והבער הייתה מים צוננים, והשקר אומר לאמת, בוא נכנס פנימה שנינו, מה אתה אומר? אומר לו, האמת, תשמע, לא כך מתאים לי, אתה יודע, בכל זאת, אומר, לבא, תדעי עכשיו, מקווה, טהרה, אני אומר לך, זה מים נובעים, מתארים מהכל עכשיו, אתה ואני, בוא נוריד הבגדים, כנס, רצח, אש. טוב, אז שני אז האמת התפתה קצת, או הם שניהם הורידו את הבגדים, נכנסו פנימה, ואז השקר מיד קפץ מהבר, לקח את הבגדים של האמת וברח. הבנתם? השקר יצא מהבאר, לקח את הבגדים של האמת וברח. יופי, אז האמת יצא מהבאר, רצה לרדוף אחריו, אבל אופס, אין לו בגדים. נו, אז מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? אז הוא לקח בלית ברירה את הבגדים של השקר והתחיל לרדוף אחריו. אז אם תראו פעם, משהו שנראה כאמת, תבדקו טוב, כי זה יכול להיות שזה השקר של לבוש עם הבגדים של האמת. וגם, מה שנראה לכם שקר, אל תמהרו לפסול אותו, כי יכול להיות שזה האמת בבגדים של השקר. הבנתם? אלמה דה שיקרה, זה העולם שלנו. עולם של שקר, של חיצוניות, של תמיד מוכרים לנו יפה, אנחנו נחפש את האמת, וזה מה שאנחנו רוצים, ולכן האמת היא שיש דברים שבחיים לא נדע מה יהיה איתם. זה אי ודאות, נכון? אבל אל תחשוב קטסטרופליות. אני מבקש מכולכם לאתגר את המחשבות שלכם. תפסיקו להאמין לכל מה שאתם חושבים או מרגישים. זה לא אומר שזה אמיתי, זה אומר שחלפה לכם מחשבה בראש, יצרה, תפטף לכם קצת טיפות רע על הרגש, ולכן מתעורר בך שנאה, קנאה, עצבים, ייאוש, תסכול וכדומה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, נא לאתגר בבקשה את המחשבות השחרחורות האלה. אדרבה, זה יאפשר לנו להתמודד יותר טוב עם הלא נודע. נקודה שלישית. בואו נחיה עם ידיעה שאין ככה זה צריך להיות. לא, אין ככה זה צריך להיות. הרבה מאוד אנשים יחזבו אתכם. בואו נגיד לכם משהו שאמר לי אותו איתן זינגר. הוא אמר, מקובלני מאימא שלי, כך אמר שלו, אימא ניצולת שואה, שהיא זאת ששרדה, תמיד היא בתאונה, היא חזרה, היא שקמה את עצמה, ברוך השם. אז הוא אמר, בואו נגיד לך טיפ שאימא שלי נתנה לי. טיפ בחיים בכלל. ואם יש לי שם עוד חכמה, הוא אמר, היא אמרה, אתה חייב ללמוד לסמוך על אנשים. אתה חייב ללמוד לסמוך על אנשים, ואני אומר לך מראש, אתה תסמוך על 100 אנשים. 3 מתוכם יאכזבו אותך נוראות, אבל נוראות! נכון, וזה ככה חלק מהחיים. 50 יהיו סתם פרווה. זאת אומרת, אתה סומך עליהם, לא הרווחת, לא הפסדת. אבל מתוך כל המאה האלה, מצדי יהיו חמישה אפילו. חמישה אנשים שדווקא מהם בורא עולם מגלגל את הישועה. למה? כי ברגע שאתה סומך על אנשים, שאתה משתף אנשים, כל אחד הוא מאגר מידע. כל בן אדם שאתה רואה לידך, זה לא, הוא לא בן אדם אחד. יש לו משפחה, יש לו חברים, יש לו ניסיון, הוא עצמו מכיר. זאת אומרת, כל בן אדם שאתה רואה, יש לו כביכול נקרא לזה עוד 10 אנשים איתו. הרבה יותר אולי, אבל נגיד 10 אנשים. זאת אומרת, אתה לוקח 5 אנשים בפועל, אבל בפוטנציאל יש פה 50 איש. אז עד הרבה, תשתפו, תספרו. אין דברים שילחו כמו שאתם רוצים. אני חוזר, אנשים גם יאכזבו אתכם, ואתם תשמחו עליהם ותצפו מהם, וכאילו לא סופרים אתכם. כלום, לא להתרגש מזה, זה פשוט מחשל, זה בונה, זה לא אמור לשנות כהוא זה את הערך העצמי שלכם. נכון שזה יותר נחמד שהדברים הולכים כמו שאנחנו רוצים, אבל זה לא ישנה את הערך העצמי שלכם. כידוע, הרבה גרסאות לסיפור הזה, אבל שהיה איזה אבא אחד שקרא לבן שלו. זה אבא מבוגר מאוד, ולפני שהוא נפטר הוא קורא לבן שלו, זה הבן היחיד שלו, ואומר לו, בני, אני רוצה להוריש לך ירושה. מעבר לבית, לנכסים, וזה יש לי משהו שהוא יקר ערך, גם כלכלית, אבל יותר רגשית. וזה שעון, אומר לו, זה שעון. יש לי שעון שקיבלתי מסבא שלי, זיכרונו לברכה. זה שעון בין 200 שנה כבר. אבל לפני שאני נותן לך את זה, אני רוצה שתבין את הערך של השעון הזה. קח את השעון ולך לחנות שעונים. לך לחנות שעונים פה בסוף הרחוב, ותשאל אותם כמה אמור לעלות כזה שעון. טוב, הגיע לחנות השעונים, המוכר מסתכל, זה, בואו נגיד, משהו כמו $15. אין לי הרבה לעשות, זה שעון ישן מאוד, אף אחד לא יקנה אותו, $15 בשבילך. טוב, הוא חוזר לאבא שלו $15, אומר לו אבא שלו, אוקיי, עכשיו תלך למחירות הפומביות. מחירות פומביות, אתה יודע, אספני יודאיקה כאלה, תשאל אותם. טוב, הגיע לזה אספני יודאיקה, הוא מסתכל, אתה יודע, נכון, שעון יעתיק כזה, נכון, אבל לא יודע, מחירה פומבית, בוא ניתן לך $50. הוא חוזר לאבא שלו, אבא זה $50, אומר לו, אבא, הבנתי, נהדר, חכה עכשיו לך למוזיאון. לך לאוצר, אדם שהוא עוצר אמיתי של אוצר העתיקות, לא יודע אם יש לזה שם, עצרן, לא יודע, בקיצור, הוא אספן של דברים, לך אליו למוזיאון, תראה לו את השעון. וכשהוא הגיע למוזיאון, העיניים של העוצר הזה, שאחראי על האוסף השעונים, התעלף כמעט, ואמר, תקשיב, יש לך פה משהו בשווי של, אני מגדיר אותו $500,000. זה שעון, אתה יודע מה זה? יפה, אז הוא חזר לאבא שלו, ואבא שלו אמר לו, זה מה שרציתי, שתבין את הערך של הדבר. וזה מה שאני גם רוצה שכל אחד מאיתנו יבין את הערך קודם כל של עצמו. אז אולי בחיצוניות אתה כמו כולם, ואתה לא מבין, וזה אני אומר לכם בכוונה, יקיריי, כי קצת לפעמים אנחנו מתבלבלים בין אמת לשקר, תפל ועיקר. אנחנו רוצים להבין דבר אחד, אין כמו לימוד תורה בעולם נקודה. ממילא, בחור ישיבה שלומד תורה, אברך שלומד תורה, זה העשירון העליון. זה הפסגה של המין האנושי מבחינתי. אלה הקודקודים. זאת אומרת, אם מדברים פה על VIP, זה אנשים של VIP. זאת אומרת, אם יש לך בחור ישיבה, אברך, גם תלמודי תורה כמובן, אבל אתה יודע, אנחנו רוצים לתת קרדיט למבוגרים יותר, כי הם שומעים אותנו עכשיו. אין להם מושג בכלל בדרגה שלהם. הם הולכים לכאורה עם הרגשה, נו מה, חס ושלום, לא כולם, אבל אתה יודע, מה עשיתי כבר בחיים שלי? תראה איזה איש עסקים, זה תראה איזה רכב הוא נוסע, זה סיים תואר 13 באקדמיה, ואני נבח כביכול, חס ושלום. אתה מבין? אז שכל אחד קצת יתאפס, מה שנקרא, ויבין מה הערך האמיתי של בני התורה וכדומה, והיא רצו שגם אנחנו נזכה, ואנחנו וילדינו וילדי ילדינו צאצאינו עד עולם. אז לכן, יקיריי, ככה זה בחיים. נכון, יהיו אנשים שיחזבו אתכם, אנשים שיזלזלו בכם, וזה חלק מהאי-וודאות. אני מקבל את זה באהבה. אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לשנות את זה לגמרי, אנחנו יכולים לשנות את הגישה שלנו לדבר הזה. נקודה רביעית עכשיו. ניסיון האתמול נקרא לזה. הרי זה לא פעם ראשונה שאנחנו מתמודדים עם אי-וודאות. יופי. מה עשיתם אז? כשאז הייתם חסרי ודאות, לא יודעים מה יהיה, איך יהיה, מה עשיתם, מה עזר לכם? תנסו להשתמש בניסיון העבר שלכם לכלים. כי דבר שעוזר לאלף, לאדם אחד, לא בכך יעזור לבית, לאדם אחר. אז לכן אתם הבית ספר הטוב ביותר עבור עצמכם. כדאי לתעד דברים לעצמכם, לכתוב לעצמכם, מתי זה עזר לי, מה עזר לי, מה הרס לי, מה החריף לי את המצב וכדומה, כדי שהפעם הבאה שנצטרך להתמודד עם משהו חוסר ודאות, נדע איך להתמודד. ואני חושב שהפעם הקורונה זה שיעור נפלא בדברים האלה, שמכין אותנו אולי לימות משיח וכדומה, שנה הבאה זה שמיטה, ולא צריך לקראת שנה הבאה. בקיצור, יש אומרים, אוטוטו זה מגיע. אי רצון, אנחנו כבר מוכנים, כבר לפני שבועיים, מה שנקרא. אוקיי, דבר אחרון, לכן זה נקרא, בוא נקרא לזה, לחבק את האי-ודאות. לחבק את האי-ודאות, קחו את זה כחוויה. חוויה, מה יהיה? אני מרוצה. יהיה רצון שיהיה בסדר, אנחנו נסתובב, והרעיון העיקרי, אם מישהו אחד עשה את זה, אנחנו מסוגלים גם. איך אחרים מסתדרים? היה פעם איזה בן אדם אחד הגיע לתחנת המשטרה. הוא אומר לשוטר, אני רוצה לדבר עם הפורץ, שנכנס אצלנו בבית אתמול בלילה. הוא אומר לו, השוטר, אדוני, אתה תפגוש אותו רק בבית המשפט. הוא אומר לו, בעל הבית, תקשיב, אני רוצה רק לשאול אותו שאלה אחת. איך הוא הצליח, הבן אדם הזה, להיכנס אלינו הביתה בלילה, בלי שאשתי תתעורר? אני מנסה את זה 20 שנה ולא הולך לי, אני חייב להגיד לי, איך הוא עשה את זה, ריבונו של עולם, יפה. זאת אומרת, אם מישהו אחד עשה את זה, מה שנקרא, אנחנו יוצאים את התנחה, שבעזרת השם גם אנחנו יכולים. אז אולי בהחלט זה יכול להיות, אני מסכים איתכם עם הרעיון הכללי, אבל רק תזכרו דבר אחד, לכל אחד יש את המסלול שלו, אל תעתיקו מסלולים, וגם נוח, הצדיק שלנו, שרק בגיל 500 שנה נולדו לו הבנים, שם חם ויפת. בגיל 500, אה? תגידי, פעם היו ככה יולדים? לא, 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 לא. עד הרבה זה היה תמיד בגיל 100 אז וכדומה. כל הרואי פלא מדוע נגזר על אותו צדיק. כתוב כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור ההוא. אז רשי שם אומר שזה הכל היה לטובתו. אמר רבי יהודן, מה טעם כל הדורות הולידו ל-100 שנה וזה ל-500 שנה? אתה רואה כולם אז כבר בגיל 100. יופי. אז 400 שנה בלי ילדים? מסכן, הוא הצדיק היחיד. כן, אתה מבין? היחיד שהוא בסדר. איי, נו, אז מה יהיה? טוב, אז הסיבה שהוא התעכב זה רק אחרי השיר הבא. יקיריי, בואו נברך את השם. ברכו את השם. אני עושה את זה כי קצת האנשים היפים, אז בואו נתור קצת עם השירים, יקיריי, כן. על הרגליים! אופ, אופ! יפה, נכון, 1:20 בלילה. עכשיו, יקיריי, אנחנו אשתיים לא הולכים לישון, ואחרי זה נדבר.
ולפנה בתפילה, עבדו את השם תמיד בשמחה. מבוקר של אור של תקווה אמרו לפניו מזמור לתודה כי הוא עשנו ואנחנו עמור עמור בצון מריתו בואו נעמוד לפניו ונריע בואו ונקרא לו בקול ברכו את השם את השם המבורך השם המבורך עבדו את השם תמיד בשמחה מבוקר של אור של תקווה אמרו לפניו מזמור לתודה כי הוא עשנו ואנחנו עמור עמור וצון מריתו בואו נעמוד לפניו ונריע בואו ונקרא לו בקול
ברכו את השם, את השם המבורך לפניו ונריח בואו ונקרא לו בקול
שם המבורך לעולם ועד. טוב, אוקיי, אז אמר רבי יהודן, למה נוח מתעכב? אפשר לדעת למה נוח התעכב עד גיל 500? מה קורה פה? כולם פה יולדים כבר בגיל 100. המסתרה, תבין, פלא שלא הקשיבו לו לכאורה. תבין, זה נוח, מדבר הרבה, צדיק צדיק, אבל אין לו ילדים. אין לו ילדים, נו, איפה הצדיק פה? יפה, אז נוח, כל הסיבה שהוא התעכב, אמר הקדוש ברוך הוא. כולם מכירים את זה, אבל סתם שאנחנו נתחזק. אם רשעים הם, אם הילדים של נוח יהיו רשעים, יעובדו במים. תחשוב איזה צרות. הרי מגיל 100 עד גיל 500, יש לך פה איזה 400 שנה שאתה יכול להספיק קצת, נכון? נו, אז היה לו פה איזה שבט ענק שכולם רשעים חס ושלום, וכולם, איזה הרגשה לו בתיבה? הוא יהיה בדיכאון בתיבה. הוא ירצח שם את החיות, יחנוק את כולם, כאילו, סצבים, תמין? אז יופי, אז אם היו רשעים, היו מתים, ואם היו חיים, אז נוח היה צריך לבנות הרבה תיבות. תראה לך, עכשיו יש לו איזה 300 ילדים. למה לא? מה, ב-400 שנה? אתה יכול ל-300 ילדים. נו, 300 ילדים, אז כל אחד צריך פה, אתה יודע, המשפחה שלו, חדר הורים, וזה יחידת הורים, אתה יודע, צימר קטן, עם ג'קוזי וכן הלאה, נו, יופי, אז צריך פה איזה 10 תיבות לפחות. אין, נו, מה עכשיו? 120 לקחנו תיבה אחת. אוקיי. אז לא רוצה להטריח אותו. טוב, אז בורא עולם ראה שזה הדרך הנכונה. מה זאת אומרת? אל תשוו את עצמכם לאחרים. לא להשוות. לא להשוות ולא לחשוב, תראה, למה הוא ככה? הנה, תראה, הבחורה הזאת חתן לפניי, הרב, אני שומרת על עצמי, אני זרקתי את הטלפון, אני לא טוב, אני כאילו, הרב, אני ואיש, לא רוצה לדבר, עזוב אותך. יפה, לא להשוות. כל אחת עם המסלול חיים שלה, לא, מה, זה לא מעניין אותי בכלל מה קורה אצל אחרים, נכון? זה לא מעניין אותי מה קורה אצל אחרים, אני סומך על בורא עולם, ואמרת לכם פעם, שאמונה זה לסמוך על הטיימינג של בורא עולם. על התזמון של בורא עולם. ולכן גם שנוח יוצא מהתיבה, והוא, אתה מבין, אחרי שנה שלמה בסגר, אנחנו בוכים שהיינו פה איזה 3 שבועות, נכון, נכון, סיוט, אבל נוח היה שנה שלמה. ולא תגיד לו, היה לו חלונות בתיבה, יכל לראות, כלום, איזה צוער היה לו שם, איזה חלון קטן, ויש אומרים לך, אבן טובה, כולו סגור שם, שלא ייכנס ההבל, היה הרי אנשים מתו, איך מתו בארץ ישראל, שם יש אומרים שלא היה מבול, זה היה הבל כזה, מהעדים של המים, הבל של גופרית מגעיל מצלי. יופי, סביב הטבע היה שם איזשהו אוויר קצת פסטורלית, אבל לא יכול לפתוח את החלונות, לשבת על הדק, כאילו, תמין, על הסיפור, להשתזף קצת, למה לא, מה? יופי, אז הם סבלו מאוד, שנה שלמה, אין חיים, אין חיים, בוקר, צהריים, ערב, להכיל את החיות. נראה לי נוח קיבל כאילו, סיזיות, לא רוצה לראות חיות בכל החיים, לא רוצה לראות בעלי חיים, אל תגיד לי, לא רוצה, הוא שומע מור, לא, לא! שומע איזה אריה, יש לו סיוט, פוסט טראומה לשנים עכשיו. טוב, אבל טוב שהוא עשה את זה, והוא יוצא גם צולע בגלל האריה, כולם יודעים את זה, אבל ברגע זהו, קלו המים. היונה חוזרת עלי זית בפיה, נהדר. אני הייתי פותח את הדלת ורץ, אתה יודע, כאילו, יש! זהו! חוץ, צא מהתיבה, צא מן התיבה. לא, נוח מחכה לציווי האלוקי. מחכה שאלוקים יגיד לו צא. צא מן התיבה. מה אתה שואל כביכול? צא, תכבוש את העולם, רוץ, שתולל, אתה יודע, תקפוץ. תחשוב, הוא לא ראה, את השמיים מצידי, אני לא יודע מה תחשוב, הוא רוצה לנשק את האדמה כמו בתימנים של פעם. סוף כל סוף אדמה, לא, זה תיבה מגעילה, אני יודע מה היה שם בכלל, הקובה של משהו, זבל, נו, אני לא רוצה לתאר מה היה שם בכלל. יופי, הוא מחכה. וחזל אומרים, ואיבן, ואיבן נוח. זה בינה יתרה, בינה יתרה, מה על מה? שכן, שהוא גם בנה מזבח, נכון? גם בנה מזבח, וגם חיכה לפקודה האלוקית, תבין? בלי לדחוף, בלי להסתער, מה שנקרא, אני מחכה. ואיבן נוח מזבח להשם. ואיבן כתיב, כמו שנתבונן, יש פה בינה יתרה. הקריב קורבנות, בורם לא אמר לו, לא אמר לו. ויקח מכל הבימה התאורה, רב לוזו בן יעקב אמר, על המזבח הקדוש בירושלים, ששם הקריב הדבר הראשון. אתה מבין, במקום ללכת לנוח עכשיו, זהו, תשחרר את החיות, אני הולך לישון עכשיו, אל תדברו איתי יומיים. אתה מבין, איזה כיף, אני, בלי רע של חיות. אני רק מדמיין את הרע שהיה לו בתיבה, איזה רע. כל רק אפילים, אתה יודע מה זה? איזה רעשים, איזה רעשים. הוא יוצא מהתיבה כאילו, יאללה, תעיף לי את החיות האלה, יאללה, כל אחד ילך למקום שלו, לא רוצה לשמוע חיות יותר, לא מאכיל אתכם, לא כלום, איזה כיף, ברוך שפטרני מעונשו של הללו. אז עכשיו אתה בונה מזבח? יש לך ראש למזבח עכשיו? לך תנוח כביכול, אתה מבין? לא, 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 לא. אני שם את עצמי בצד, ואני מחפש מה רצון השם עכשיו. לא שהוא אמר, אף מחפש מה רצון השם, אתה מבין? לא, טוב, יש, אין מה לעשות. השם אמר לי, טוב, אין מה לעשות. יאללה, בוא נמנה פה את המזבח. יאללה, קדימה, חבר'ה, אין מה לעשות. לא, הוא מחפש. מה רצון השם ממני? מה רצון השם? הלוואי וכך נחיה. אבל הנקודה העיקרית שככה רב חיים זייצ'יק מציין, למה הוא לא התפרץ החוצה, למה לא יצא לחופשי, תאמין שלא ישתה אפילו רגע אחד. אני מצטט, הבהילות לחופש והתרדה והסבל שסבל האדם בהימצאו בהסגר, הלא ממריצות אותו, אפילו לשבור ולהרוס את המקום המזכיר לו את דיכאונו. כי הגדרתו של רבי יהודן, אילו הייתי שם, הייתי שוברה ויוצא. תחשב, אדם משתחרר מהכלא. זהו, נגמר. אומרים לו, אחרי שנה שלמה בצינוק, אתה משוחרר. לא הולך לקנטינה, אתה משוחרר, לך הבא, לך הבא איתה. בוא נה, תמיד הייתי בועט בדלת של הכלא, יודע מה. תן לצאת, תן, זוז, זוז. אמר רבי יהודן, הייתי שוברה ויוצא. אז הוא סבל איסורים נוח, הוא לא נהנה שם עם החיות, איזה יופי של ג'ירפה, תראה את הטוקי הזה, איזה... לא, ממש לא. והרי גם הבנים שלו לא סבלו, לא, תמיד גם חם שם עשה לו נחת, חבל על הזמן. בכל זאת הוא מחכה, רק שאלוקים יגיד לי אני יוצא. אה, אני מצטט את חיים זייצ'יק בקרוב מסיים, עלינו לקחת לימוד בכל תנאי חיינו. נדענה לסגל לעצמנו את מידת הבינה היתרה של מתינות וחיקיון. משלנו לחכות. מתינות. אני מחכה, בורא עולם, אני עושה את ההשתדלות שלי, אני אתפלל, אני אבקש. בורא עולם, כן, גם פרנסה, אנשים הם מתמודדים, לא פשוט. בסדר, נכון, פרנסה זה חשוב, זה חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. כסף נקרא בתורה, בחזל, זוזים, זוזים. אתה יודע מה זוזים? היה פעם איזה תייר אחד, הגיע למלון. אז הוא אומר לבעל המלון, אני רוצה פה את החדר הכי משודרג. אומר לו, בעל המלון, זה חדר מספר 5. שים לי פה 100 דולר, אתה יכול ללכת לראות, אתה יודע, 100 דולר לפיקדון. אין מה, שם 100 דולר, הולך לחדר 5 לבדוק את החדר. בינתיים, הבעל המלון לוקח את ה-100 דולר, רץ לבעל הירקן, לשלם לו את החוב שלו. טוב, שילמה לו 100 דולר. הירקן לוקח את ה-100 דולר, רץ למקולת, לשלם את החוב שלו. טוב, הירקן מגיע למקולת, שם את ה-100 דולר, בא למקולת, לוקח את ה-100 דולר, רץ למורה של הבן שלו, לשלם על שיעורים פרטיים שהוא חייב לו. המורה מקבל את ה-100 דולר, רץ למלון, לשלם לבעל המלון על החדר שהוא הזמין עם אשתו ביום הנישואים. וש-100 דולר מגיע לבעל המלון, התייר חוזר, ואומר לבעל המלון, האמת שלא אהבתי את החדר. אני רוצה ללכת הביתה, אני לוקח את ה-100 דולר. והתייר לקח, חזרה את ה-100 דולר. ראיתם? 100 דולר אחד, תראה כמה שמנהנו ממנו. ותכלס, אף אחד לא הפסיד שום דבר. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אוקיי, אז זה בחזל, חזל קוראים כזה כבר זוזים, אמרת לכם, זה זז מפה לשם. אז בעזרת השם, אני מאחל לכל מי שנחסר ממנו פרנסה בגלל הקורונה, אז שזה יחזור כפל כפליים, ועד הרבה, פרנסה תחגוג. אבל גם אם אני חוזר שוב פעם לנבואות אחרית הימים, תכלה פרוטה מן הכיס, ככה נאמר בחזל. זה יתקיים לנו, ואנחנו עכשיו מוכנים, מזומנים, לקראת המשיח. אבל דבר אחד כמעט, כמעט אחרון. איך באמת מתמודדים עם פחדים וכדומה? אז יש סיבה לפחד. הרי פחד זה לא דבר רע. בזכות הפחד אנחנו נזהרים מדברים. דרך אנשים לא מפחדים. אם אנשים לא מפחדים, העולם היה הרבה יותר מסוכן מהשבוע פה. הפחד הוא מצוין. הוא שומר עלינו. פשוט צריך לדאוג לדבר כזה. לא לתת לפחד להשתלט עלינו. יש הבדל. זה כמו הרבה מאוד מהדברים. שבמידה הזה הוא טוב. אם אנחנו שולטים עליו זה נהדר. ברגע שהמידה מתחילה לשלוט עלינו, ברגע שהפחד הוא זה שמנהל לנו את החיים ולא אנחנו אותו, פה אנחנו מפסידים. אז מה אנחנו עושים? בואו נגדיר את זה מספר דברים, אבל שלושה דברים הייתי אומר לכם. א', פשוט להודות שהפחד קיים. לא לנסות להתכחש לפחד. כי ברגע שמתכחשים לפחד, זה רק נהיה יותר גרוע. גם אם תשאיר עד מחר, כל העולם כולו, גשר וזה, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. יפה, תשאיר את זה. אם זה עוזר לכם, נהדר. מניסיוני זה לא כל כך יעזור, אולי זמנית, אבל אחרי זה עוד יותר. תכף נבין מה רבי נחמן התכוון. אבל הנקודה העיקרית, כמו נכון, אני מפחד, אני מודה בזה, אני לא מנסה לברוח מזה, מה הדבר הבא, שום, בסדר, נכון, אני חושש, אני מפחד. יופי, דבר ראשון. דבר שני, בוא נחיל שאכן יכול להיות קצת פשלות. זאת אומרת, אתה לא מפחד לגמרי מדברים, אני גם אומר לך, זה לא שזה בחיים לא יכול לקרות. זה לא סביר שזה יקרה, אבל זה יכול לקרות, נכון, יש סיכוי. אדם שפחד מפחד קהל. תחשוב, אדם פחד לדבר מול קהל. יש הרבה כאלה. אז גם אם הוא יגיד, ואיקר לא לפחד כלל, תחלס, הוא מפחד. הוא מזיע, הוא רועד, הוא מתחיל לבלוע את הרוק שלו, והכפות ידיים שלו נהיות רטיבות. אז זה לא יעזור כרגע, אבל נכון, הוא מודה שאני מפחד לדבר מקהל, אז מה? ויכול להיות גם שלך פשטות, יכול להיות שתדבר, ויצחקו עליך, מצדי יזרקו לך עגבניות. אז מה? אני מתכונן ולא מתרגש, ואז אתה ממפה את השטח, למפות את השטח, כלומר לבדוק מה אני צריך לעשות, ואני בוחר את הפעולה המתאימה. כי תדעו לכם, ההתמודדות הכי נכונה עם פחדים, זה לא לברוח מהם, אלא זה אדרבה, לעשות את אותה פעולה, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אפשר במינונים קטנים, אין לי בעיה, לא הייתי מחמשה לקפוץ למים, אבל אני אדרבה יעשה את הדברים שוב פעם ושוב פעם, והייתי מציע ככה. שבכל יום, אם הייתי יכולים לעשות קצת מהפחד שלכם, זה היה נהדר. כן, קצת הייתי עושה לאט לאט, לוקח את זה בצעדים קטנים, קטנים, קטנים. בוא נעשה את זה, טיפה אני מתקרב למעלית, אני לוחץ למעלית, אני נכנס בעצם למעלית, אני לאט לאט, כי ברגע שאני בורח מהפחד, אז אני נותן כביכול גושפנקה, יש פה ממה לפחד, יש פה באמת משהו. לא. ולכן יש אומרים, תדעו לכם, שאם רוצים להיפטר מפחד, צריך לזרוק את התיק לעבר השני. מה הכוונה? כל אחד מאיתנו, אם הוא צריך לעבור איזה חומה מסוימת, משהו שהוא צריך לעשות, ואתה דוחה את זה, ואת דוחה את זה, ואתה מתלבט, ואתה בעזרת השם מיום ראשון בלי נדר, תאלצו את עצמך, זה נקרא לזרוק את התיק מצד לצד השני. כי אז אין לך ברירה, אתה חייב להגיע לתיק, אז נמצאתי בזחילה, או בטיפוס, או בקפיצה, אבל אתה חייב. תחייבו את עצמכם. תקבע לך חברותה, תעשה מנוי, לא משנה, תקבע דדליין, תעשו משהו שיאלץ אתכם לזוז קדימה. כי מבחינתנו ברור שזה רק לטובה. כן, פחד זה הרי מתנה מבורא עולם, כאשר בצדק בלובלין אומר שהסיבה של הפחד זה על מנת שנתפלל. ואני מצטט לכם, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לאדם ורוצה לתת לו משהו, או מזמין לפניו קושי, או צער, או פחד, מעין הדבר הזה. זאת אומרת, אם בורא רוצה להשפיע לך איזשהו שפע, הוא מזמין לך צער או פחד בנושא הזה, על מנת שתתפלל. זאת אומרת, אלוקים עושה את הקורונה, לא כדי שאנחנו נתעצבן על הממשלה, ואין פה, אתה יודע, איזשהו דרך מסודרת, אין פה תוכנית איך יוצאים מהסגר. זה תשאיר לפוליטיקאים ואלה שצריכים לדבר על זה. אתה צריך להבין שאלוקים עושה את זה על מנת שנתפלל, שנתחזק וכדומה. אז הנה, אני מצטט לכם. כך אומר רב צחנון לולין, לכן כשמתעורר מידה זו, לטובה מתעורר. כדי שאדם המתפחד, אדרבה יתפלל, לכן יש פה תמיד את ההתחלה לא טובה, שצדיקים תחילתן איסורים, ואחרי זה סופן שלווה. תזכרו את הכלל הזה, אם אתם בתקופה לא טובה, תקופה טובה אחרי זה תבוא. נוח משחרר מהטבעה, אמרו לכם את זה פעם, נוח משחרר מהטבעה את היונה, קודם כל, לא, את העורב קודם. יופי, בהתחלה יוצא העורב, השחור, הלא טוב כביכול, ואחרי זה מגיע היונה, אז צדיקים תחילתן איסורים, ואחרי זה סופן שלווה. ולכן כל ההתחלות קשות, לכן אין אדם עומד על דברי תורה, אם כן נכשל בהם, בסדר? גיב למתנות טובות, נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, אבל כולם על די איסורים, אם זה ארץ ישראל, אם זה עולם הבא, וכן הלאה, תורה. ובסופו של דבר, כבריאתו של עולם הוא מספר, כבריאתו של עולם הכוונה היא ברישה חשוכה והדר נהורה, והי ערב והי בוקר. זה מה שצריך לנחם כל אחד מאיתנו. בהתחלה יהיה חושך, בהתחלה יהיה קשה, אבל בעזרת השם, מהר מאוד, יהיה טוב, ונגיד תודה, תודה על הכל. תודה על הכל של יניב בן משיח. שכל אחד מאיתנו עכשיו יחשוב על מה הוא יכול להגיד תודה. תחשבו על, על, על הכל, על הבריאות שלכם, על הדברים הכי טריוויאליים, על הדברים שהכי אתם לוקחים כמובן מאליו, על זה שאתם יכולים לנשום ולהריח ולעמוד על הרגליים ולראות ולשמוע, ואתם מוקפים אנשים ויש לכם קורת גג סביבכם, תחשבו על זה.
כל אחד יודע עם הזמן שהלב צמח חולם על בית, מה עוד אבקש, הכל קיבלתי ממך, ובלעדיך מה היה לי, בתוכי בראת לי עולם וסללת לי את כל הדרך, ולא אשבר אחד מול כולם, עודי לך אבי אתה המלך, כמה אושר יש בלב כל כך אוהב, כמה אושר יש בלב כל כך אוהב. ותודה לבית, ותודה לכל, על דמעות שניבצתי כמו סרן לב, מלחמות שעברתי לא גרמו לי ליפול, לא עזבת אותי גם לרגע. לא אפסיק ללכת ולחלום, לא צריך יותר מרגע נחת, ולא אבטר גם אם על סף התהום, אמוד לבד אל מול הפחד, כמה כוח יש בלב כל כך אוהב, כמה כוח יש בלב כל כך אוהב. ותודה על הבית, ותודה גרמו לי ליפול, לא עזבת אותי גם לרגע. גרמו לי ליפול, לא עזבת אותי. גם לרגע.
בורא עולם לא עוזב אותנו אפילו לרגע. טוב, יקיריי, עוד כמה דברים לסיום. אמרנו שלמעשה יש מבחן חוזר לבן אדם, ואכן כך זה הדברים. כך זה הדברים בחיים. זאת אומרת, לא דיברנו על זה שבוע שעבר, אבל שבוע שעבר זה היה, כאשר בפרשת בראשית, בורא עולם שואל את אדם הראשון, מי הגיד לך כי ערום אתה? האם אכלת מהעץ שאמר אותך לא לאכול? ואדם הראשון לפי דרגתו אומר, האישה שנתת עמדי. היא נתנה לי מן העץ ואוכל, ורשי פה אומר, כאן כפר בטובה. ברגע שאדם הראשון נפל לפי דרגתו בחטא עץ הדעת, הוא מאשים את חווה, לא, היא. בסדר, אז לפי דרגתו, נכון, אנחנו לא יכולים לדבר בכלל לאדם הראשון, אבל כדי להתחזק, אתה רואה שברגע שאתה מאשים מישהו אחר, בפרט מישהו שקרוב אליך, מישהו שהיטיב איתך, אז אתה נקרא כפוי טובה. היא באמת הזיקה לו. בואו נדבר תכלס, היא באמת הזיקה לו. בגללו, הוא לא היה אוכל מעץ הדעת בלעדיה, אז היא הזיקה לו, למה כפוי טובה? כי נכון, נכון שמצד אחד האדם עשה לך דבר לא טוב, אבל מה עם הטוב? כאילו זה שכחת לגמרי, האישה שנתת עמדי כביכול, מה אתה, תגיד תודה לאישה, ותגיד, מעדתי, נכון? חטאתי, הביתי, פשעתי סליחה. אז פה הוא לכאורה נפל. ותזכרו, בחיים יש תמיד גם מבחן חוזר. בורא עולם, כמו שאמרנו עם נוח, שהוא חזר אצל משה רבנו, יש מבחן חוזר לבן אדם, בוא נראה איך אתה עכשיו מתמודד. מתי המבחן החוזר של אדם הראשון? אני אגיד לכם. בורא עולם אומר לו, אחרי שהוא כפוי טובה, הוא מתאר אותו בצורה קשה, ואומר, כי אפר אתה, ולאפרת שוב. תראו איך שהוא נוקט, כי אפר אתה. לא כי מאפר באת, אלא כי אפר אתה. לכאורה בורא עולם בא פה בלשון קשה מאוד לאדם הראשון, כי אפר אתה, אתה פשוט אפר. לכאורה, זה ככה כתוב פה בסוק. ואז בורא עולם נותן לאדם הראשון מבחן חוזר. איפה היה מבחן חוזר? שאומר לאדם הראשון, טוב, עכשיו תן שם לאשתך. תן שם לאשתך. הרי אדם הראשון נתן שמות לכל, כל בעלי החיים, ולא סתם שלף שמות, כאילו, זה נראה לי ג'ירפה, תן לו ג'ירפה וכן הלאה. אלא הוא נותן להם שמות על פי המהות הפנימית שלהם. מי זה החתול, מישון חתל, שמכסה את עצמו, את משהו, את הצועה וכן הלאה, ומי זה הכלב שכולו לב, וכן הלאה. מה האופי של הבעל חיים, ככה נקרא לו? עכשיו הוא צריך לקרוא שם לאשתו. אז אחרי שהיא גרמה מיטה עבורו ולכל העולם, הרי בגללה, אדם היה צריך לקרוא לה ממותה, לא יודע, משון מיטה או מיטה משונה. לא, אדם הראשון עומד במבחן, והוא קורא לאשתו, חווה, אם כל חי. יפה מאוד, יפה מאוד. זאת אומרת, נכון שהיא עושה גם, עשתה לך גם לא הכי טוב, נכון? אבל מה עם הטוב? ונכון שהיא גרמה מיטה לעולם, אבל גם ההפך, כל המין האנושי עכשיו זה בזכות אנשים. נכון? יופי, היא לא חייבת גם בפרובו, זה הכל, זה אתה, זה היא. יופי, אז הוא קורא לחווה, ופה הוא מצליח לעמוד בניסיון, ולכן מיד אחרי זה, בורא עולם, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. שמעתכם שנה שעברה, נראה לי, מה זה ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור? אני תמיד ממשיל את זה לאמא שלי, שתהיה בריאה, אישה מקסימה, אמא פולניה, מה שנקרא. ותמיד שאני אקר בחוץ, הייתה אומרת לי, איציק, תיקח סוודר קר בחוץ. ואני הייתי אומר לה, אמא, אני לא צריך, חם לי, חם לי. והרבה פעמים הייתי חוזר מנוזל. ואז מה אמא שלי, את אומרת לי, בבקשה, בבקשה. אמרתי לך, יופי, עכשיו תהיה מנוזל קצת. אז אלוקים כביכול, היה יכול להגיד אותו דבר לאדם הראשון. זאת אומרת, אני אמרתי לך לא לאכול מעץ הדעת, נכון? יופי. אכלת? אתה עכשיו מתבושש? אתה מרגיש בושה בגלל, אתה מרגיש עירום? מצוין. מגיע לך? סליחה שאני אומר את זה בפנים. מגיע לך? עכשיו תחשוב על מה שעשית. לא. מיד אחרי שאדם הראשון עומד במבחן שלו, פירוש הדבר, הוא לא מתייחס לרע שחווה הסטאר. הוא לא מתייחס לזה שהכשילה אותו, לזה שהכזבה אותו לכאורה, לזה שהיא כביכול לא עשתה מה שהוא אמר לה. הוא מסתכל על הדבר הטוב, אומר לו בורא עולם, אני אתייחס אליך מידה כנגד מידה. מיד ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור. זאת אומרת, הוא לא יחכה, טוב, עכשיו תתבשלו פה בבושה שלכם, לא ממש, אני שם את ה... כביכול את העבירה שלכם בצד, ואני אדאג לכם. כמו שאתה שמת בצד את העבירה של חווה ודאגת לה, קראת על השם של דורי דורות, ישמר בצורה חיובית, אני אדאג גם לך. אז עבורנו זה גם שיעור יקיריי, לזכור שגם אנחנו צריכים לשים בצד את הדברים הפחות טובים, ולהתמקד בדברים הטובים, כי יהיה מבחנים יקיריי, מבחנים חוזרים גם. הפעם איזה בחור אחד הגיע לרעיון עבודה, ואמרו לו, מה אתה רוצה? שאלה אחת קשה? או 10 שאלות קלות. תבחר, או שאלה אחת קשה, ו10 קלות. מה הייתם בוחרים אתם? מה, הוא התלבט? ואמר, אני רוצה אחת קשה. תנו לי אחת קשה, ונסיים פה מהר. טוב, המראיין אומר לו, תחשוב טוב, אל תענה בפזיזות, אבל מה קודם למה? היום ללילה, או הלילה ליום? אוקיי, הוא מקבל את המצח, ואומר לו, היום. אומר לו המראיין, למה אתה חושב ככה? אומר לו, הבחור, זה כבר שאלה שנייה. הבטחת לי שאלה אחת. יופי, בחיים זה לא ככה. בחיים יש מבחן חוזר, נקרא לזה. זאת אומרת, בורא עולם ינסה אותנו, ושוב פעם ינסה אותנו. ואם לא נעמוד בניסיון, שוב פעם ינסה אותנו, עד שנלמד את המסר, עד שנלמד את הרעיון, ואנחנו צריכים להתחזק בזה. צריכים להתחזק בזה, לא להתבלבל. אבל כדי לעשות את זה, תנו לי להיפרד מכם עם שיר אחד לפני האחרון, לפני הסיום של התוכנית, מה שהיה היה. אין מה לעשות, נשים הכל מאחורה, ומה שהיה, היה. חיים ישראל.
הופה. מה שהיה או שיהיה.
מה שהיה יהיה.
אמר לה.
אוקיי, הבנתי.
נך ישר כמו.
טוב, תהנו מהשיר הזה.
ואל תסתה בדרך.
לא לסתות מהדרך.
חזק ולאהוב.
חזק ולאהוב. חזק חוזר, אמרתי לכם, יאללה.
רוצים אחרי הכסף, כל אחד רוצה לגדול פי אלף, אז כדאי לקחת הפסקה, לחשב את המסלול עוד פעם, להחזיר אל החיים את הטעם, לזרוק את כל המועקה. אח שלי תהיה רגוע, אין לאן לרוץ, הכל ידוע. מה שהיה שיהיה, אמר לנו המלך, לך ישר כמו האור, ואל תסתה בדרך, תלתת ולאהור, כבד תמיד לטוב, כי העולם הזה עגול, בסוף הכל חוזר ובגדול. וצא מתוך העדר, בוא ביחד נעשה קצת סדר, נחליף שנאה באהבה. חכמים אומרים זה לגיטימי, להיות הרבה יותר אופטימי, הרי הכל רק לטובה. אח שלי תהיה רגוע, אין לאן לרוץ, הכל ידוע. אשר היה
הכל חוזר ובגדול בעזרת השם, שהכל יחזור לאיתנו הראשון, מה שנקרא, נחזור לפני הקורונה, תבין, העולם היה יפה יותר אולי, לא יודע, לא משנה. בקיצור, אתה רואה איך האלוקים סגר את הכל, את השמיים, את הארץ, את הקניונים ואת המסעדות. טוב, אבל אולי נלמד שאם הסתדרנו בלי זה, אפשר להמשיך להסתדר בלי זה, אולי הם כן במינונים קטנים, בכל זאת אנשים צריכים קצת לשחרר, ויש אנשים שמתפרנסים מזה, אז יהיה רצון שכולם יהיה את הפרנסה, וכולם יהיה להם בסדר וטוב, ולכם יהיה שבת שלום. וזהו, יש לנו שבת רגועה, שבת של נוח. יהיה רצון שנוכל להתעלות בשבת הזאת עם בחירה רוחנית, ולמוד קצת יותר תורה, וקצת לאגור כוחות. מוצאי שבת מחזירים את השעון אחורה! אז זהו, שבת הבאה כבר יהיה ממש שבת קצרה, מהשבתות הקצרות, התחילו שבת החורף, יופי, קוזי, נחמד כזה, תמין, קליל ונעים, בעזרת השם, יהיה לנו גשם, נה, אי רצון. טוב, קחו דבר אחד אחרון, שמע לי אותו איתן זינגר, בוא נסיים איתו, אמר לי פנגר, תקשיב, מה קורה שזה מתרסק וקורה איזשהו מקרה, מה עושים? קרה איזה משהו, יאללה, נו, מה עושים? אומר, יש הרי מנגנון במוח שמחולק לשלושה חלקים. שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, פליי, לברוח. אפשרות שנייה, פייט, להילחם. אפשרות שלישית, פריז, לקפוא. זאת אומרת, יש לך שלוש אופציות, שלושת האפים. או לברוח, או להילחם, כמובן להתקדם, או לקפוא במקום, ולהיכנס לדיכאון בעצבות, להתחפר בבית ולהצטער על מה גורלך. מה כדאי לעשות? אז אומר כך, בוא נתחיל עם הפחות גרוע. הפחות גרוע זה לברוח. בסדר, לפעמים לברוח, אולי זה פתרון זמני, זה לא פתרון לאורך זמן, כי כמה תברח, אתה מבין? לאן תברח? נו יופי, תברח, חזק וברוך. כמה זמן? נו יום, יומיים, שבוע, שבועיים. בסוף זה יתפוס אותך בפינה, אתה מבין? עדיף לא לברוח. אבל הכי גרוע זה לקפוא במקום. לקפוא במקום, להסתגר בבית, בחדר, בדיכאון, ונמאס לי מהעולם, ותונה את כולם, ויאללה, יאללה, יאללה. זה הכי גרוע. כי פה אתה מתחיל להתחפר פנימה. אז אם אתה בבידוד, אין מה לעשות. אבל אם אתה לא בבידוד, או אתה לא באיזה קורונה סטייל, אז צא החוצה, תנשום אוויר, והדבר הכי טוב זה פשוט להתקדם. להתקדם, לא משנה מה קרה, לא משנה מה אמרו לך, לא משנה מה עשית, תלמד להתקדם מכל מצב אפשר להוציא, כמו שמכל לימון אפשר לעשות לימונדה, ככה אפשר מכל מצב בחיים למצוא מה אני יכול ללמוד מזה, מה אני יכול לגדול מזה, מה אני יכול להתפתח מזה, כי זה כבר קרה. זה כבר קרה, אז להמשיך לדוש בזה ולבכות על זה ולהצטער על זה, זה לא יעזור. אלא פשוט להתקדם, יקיריי. וזה התפקיד שלנו פה, אנחנו עושים בחישוב מסלול מחדש. יחד איתכם, נסים להתקדם, כל אחד לדרך שלו. אז למדנו היום קצת על אי ודאות. מה עושים? כאשר אנחנו לא יודעים מה יהיה, אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, א', שנתפלל, ב', אנחנו לומדים שאי ודאות זה גם עושה את החיים מעניינים. אז אנחנו מחבקים את האי ודאות, מבינים שאין ככה זה בחיים, העולם לא עובד לפי החליל שלנו. אדר, מה אנחנו מבינים שבורא עולם אפילו מקדים תרופה למכה. אנחנו מבינים שבורא עולם יודע בדיוק מה טוב לנו, אז גם אם הוא מעכב את נוח ב-500 שנה או 400 שנה יחסית לכולם, אז ברור שזה לטובתו. אז ככה זה גם לגבינו יקיריי, כל אחד ייקח את זה תשומת ליבו, ואם אנחנו מרגישים לא טוב, אז אולי, כמו שלמדנו, איוולת אדם תצלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אנחנו עושים את שטויות, ואחרי זה אנחנו מצטערים למה זה קורה לי ולמה אני, ואנחנו מאשים את כל העולם, ולא מבינים שזה סך הכל איזה מבחן חוזר. נעמוד במבחן ולא נצטרך לבוא לפה פעם נוספת. יקיריי, תודה רבה על ההזנה, תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, לכם המאזינים, ותודה כמובן לבורא עולם שזיכר אותנו, שיזכה אותנו להמשיך לתוכניות נוספות. אז יקיריי, שיר אחרון, עניים זמירות, ועם זה אנחנו נסיים. לילה טוב.
נפשי תערוך, נפשי בשביל חמדה אצל ידיך לדעת כל רצותיך